היי, ערב טוב לכולם. אנחנו ממשיכים את הסדרה של לחיות את הגאולה וחיים את הדברים העכשוויים, מה שקורה לנו היום בדור שלנו, על פי דברי הרב זצ"ל, על פי דברי הרב חרל"פ. לפעמים קצת דולים מקורות שונים, אבל זה ודאי ברוח תורתם הקדושה והאדירה. אמרנו שבוע שעבר שנדחה את שיחת המשך על מעמד האישה לאחרי פורים, אבל ברוך השם, עם כשעורף, עקשנים אתם, והצורה החיובית, אז נאלצנו לקחת את השיעורים של יום רביעי, ועל ארץ ישראל ועל התפילה, ולשנות את הסדרות שם על פורים. אז אני כבר אומר שביום ראשון הבא אנחנו כן נעסוק בפורים. בסדר? זה הרבה פעם בלי נדר, אני כאילו ממש אעמוד בזה. אנחנו ננסה לחתום היום את הנושא של מהות האישה והבנה של היחס של התורה כלפי האישה, על אף שהשיעור הזה הוא פשוט קטן ודל לעומת כל התוכן הגדול ולעומת הרבנים שיודעים להעביר שיעורים על הדברים האלה. אז אנחנו רק בבחינת העתק הדבק, ודי ונכון לשמוע את הדברים מן המקורות ומרבנים אחרים כדי לקבל באמת השקפה נכונה ומדויקת יותר על כל על כל היחס הזה. אנחנו נותנים זווית קטנה מאוד על פי ראות עינינו. פעם שעברה אנחנו שאלנו, קודם פתחנו את השיעור בפתיחה של הרבה שאלות, כמו למשל למה אישה לא יורשת גם אם יש 9 בנות בבית אחד, כולל בכורה והילד האחרון זעתות קטן בין 3 חודשים, פתאום הוא יורש הכל, כך על פי דין תורה. אמרנו שהיום זה אפשר קצת לסדר את הדברים, ובאמת כולם יכולים לירש, אבל באמת עיקר דין תורה, ואין סתירה לדין תורה, אבל עיקר דין תורה זה כך. ושאלנו למה באמת בת פחות יכולה להעיד בבית המשפט, בבית הדין, כי אני לא מעידה בבית הדין, וכי היא לא יודעת לבוא ולומר את האמת ולראות את הדברים בצורה הנכונה. למה הגבר מברך שלא עשה לי אישה והיא לא האישה מברכת שעשה לי כרצונו? למה נשים יולדות? למה שלמה המלך אומר, מוצא אני מר ממוות את האישה, לא מצא המשפט חכם מכל אדם יותר תואם? אני אומר ומדגיש מאוד מאוד מאוד, גם מי ששומע אותנו וגם מי ששומע אותנו פה בשיעור וגם מהבית, אני ממש 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 מבקש, שיעור הזה הוא עדין, הוא חשוב, ואי אפשר לבוא ולדלות ממנו ככה פרטים. צריך לשמוע את שני השיעורים, בסדר? צריך גם לשמוע את השיעור הראשון, הוא מאוד 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 חשוב. מה שאנחנו עושים עכשיו זה חזרה קצרה, אבל דיברנו שם על הרבה דברים מאוד חשובים. אחר כך ניסינו קצת לנתח את מה עובר על הדור, או מה עובר על העם, ומה עובר בכלל על כל העולם כולו במשך אלפי שנים. אז הסברנו שאלפי שנים העולם קנה את המעמד שלו על פי, נקרא לזה, הדיקטטור הגברי. למה? כי החזק מנצח, וכשמדברים על החזק אז הבנות לא יותר חזקות מגברים, וזה פשוט גם במבנה הפיזי שלהם, הגופני שלהם, רואים את זה בצורה הכי חדה בכל מקומות שאתה רוצה. ונכון שאולי יש 1, 2, 5, 10 בנות שבאוכלוסייה שלה הן קצת יותר חזקות, כי הן התאמנו טיפה יותר וכו' וכו'. אנחנו מדברים על כולם, בסדר? על רוב מוחץ. אפילו נתנו דוגמה, אם אתם זוכרים, שאמרתי ככה לתלמידות בכיתה י"ב באולפנה, שאמרתי, אם אני אביא עכשיו, אתם 20 בנות ואני אביא 20 בנים ואני מזניק ותתחיל ללכת מכות ונראה מה יקרה, אתם לא, אתם תפקו. באחרי אני בוחר, אתם תפקו. בואו נהיה אמיתיים, ברור שאתם הרבה יותר חזקים. אז אין פה שאלה בכלל. ולכן עד היום מי שתפס, לא עד היום, סליחה, עד שהתחילה בעצם תנועת ההשכלה, מי שתפס את התפקידים הבכירים גם בשלטון ובחברות ובכל מקום כזה או אחר, זה היה דווקא הגבר, כי החזק מנצח. זה הייתה סיסמת העולם, לא נכנסתי עדיין ליהדות, בכלל בעולם. מרגע שהתחילה תנועת ההשכלה, ודאי עם שיבת עם ישראל לארצו, שכולם בכלל עוד יותר התפתח והשתכלל, באה אישה ואמרה, יש לי מקום, אני רוצה לבוא ולתת את דבריי, אני חכמה, ובאמת היא חכמה, וצריך לתת לה את המקום של החוכמה, בינה יתרה ניתנה לאישה. וזה נכון שיש לה הרבה מה לומר, אבל כחלק מתיקון המידות, בסדר, כמו שהם בעצם מתקנים מידה של קמצנות יותר מידה, אז הולכים לפזרנות גדולה כדי להגיע לאמצע, ככה קרה בעולם. הוא נטע יותר מדי אחר התפקידים הגבריים, אז הוא הלך לכיוון השני, ואז האישה בעצם מבקשת גם כן כדי להגיע לאמצע. אבל בדרך שהיא נמצאת שם, כשאנחנו נמצאים שם, אז יש נפילות בדרך. והמוטו שלנו אומר, אישה לא שווה גבר, ואף אחד לא יעבוד עלינו, ואף אחד לא שבש לנו את הדעת. והמיעוט של המיעוט של המיעוט שחושב ככה ומצליח להפיל בשבי כמה שנסחפים אחריו, אז בסדר, אנחנו אוהבים את כולם, אבל יש פה טעויות נוראיות. זה לא ינצח, זה לא ינצח את התרבות העולמית הכללית, זה לא ינצח את התורה של עם ישראל, זה לא ינצח את, את הגישה שהייתה לאורך כל השנים. אי אפשר לבוא ולהפוך את היוצרות, לא יעזור. אז מה כן צריך לעשות? מה כן צריך לעשות? אני צריך לברר ולבדוק באמת מה זה, מה זה אישה. מה זה אישה, אבל לא על פי הרחוב. לא על פי תרבות המערב. בסדר? על פי התורה. והתורה מייקרת מאוד את האישה. ואני רוצה עכשיו להבין, לפי התורה, איך התורה מתייחסת לאישה, עד כמה שידנו משגת. אז כדי להבין את הדבר הזה, אני שוב, אני ממש מבקש. מי שלא שמע את השיעור הראשון, זה מאוד חשוב. מאוד מאוד חשוב. תשמעו אותו, והתמונה תתבהר לכם לגמרי. כשאני רוצה לדעת מה זה אישה, אז אני הולך לתנך. אין לי משהו אחר לבדוק. זה תורת ישראל, שם אנחנו, משם אנחנו דונים את כל, את כל הדברים שאנחנו רוצים לדעת. בסדר? ובואו נראה אם יש חוט חורז בהקשרים של אנשים בתנך. בסדר? וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. ותער האישה ותלד בן, ותראה אותו כיתור ותצפנהו שלושה ירחים. אנחנו מכירים את הסיפור, מדובר במשה רבנו שנולד עם אמרם ויוכבד שמתחתנים, מתחתנים מחדש. ולא יחלה עוד הצפינו, ותיקח לו תיבת גומר ותחמרה בחמר ובזפת, ותשם בה את הילד, ותשם בסוף על שפת היאור. ותצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. אנחנו מנסים לברר מי שומר על משה רבנו. מרים ניצבת מרחוק, והגמרא אומרת לנו, הרי לכאורה זה הגיוני שמישהו ישמור עליו. אתה לא שם את הילד שלך ביאור והולך שגר ושכח, בסדר? מישהו צריך להסתכל עליו ככה מרחוק ולראות שהכל בסדר. למה זה דווקא מרים? אומרת הגמרא בסוטה ג' עמוד א', וכיוון שהטילו לה יאור, עמד אביה ותפחה על ראשה. אמר לה, ביתי, איכה נבואתך? את אמרת שהילד הזה יושיע את ישראל. הייתה לך נבואה. שרה גדולה מאברהם בנבואה. למה זה קריטי שנבין את זה? למה זה קריטי שנבין שהאישה גדולה מהגבר בנבואה? על פי התורה חשוב כל כך להדגיש לחזל לומר לנו את זה. יש כאן מסר שמצביע על מה זה אישה ואיך מתייחסים אליה. אז אבא אמרם שהיה גדול הדור, מרים הבת שלו אמרה לו, אני קיבלתי נבואה, זה יהיה המנהיג של ישראל, משה רבנו. עכשיו שמים אותו ביאור, עומד אמרם, גדול הדור, ושואל אותה, איפה הנבואה שלך? והיינו דכתיב, ותצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו, לדעה מה יהיה בסוף נבואתה. צריך לבדוק מה יהיה בסוף הנבואה של מרים. אגב, הרבה מהשיעור הזה, אני שמעתי מהרב אהרון כהן, הרב של יקיר, תמיד חכם גדול, והרבה, הוא הביא שיעור בהקשר אחר, אבל אני רוצה ככה להבין את זה, לקחת את זה להקשרים שלנו. בעצם התפקיד של מרים זה לעמוד מרחוק ולהתבונן לרחוק כדי לדעת מה יהיה בסוף הנבואה שלה. נבואה זה הסתכלות עתידית. מרים מסתכלת רחוק. טוב, תורה לא סתם מספרת לנו סיפורים. מה קרה שם? למה כתוב וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי? ויקח הן ויקח אל הלשון נישואין, נכון? ליקוחין שווה נישואין, אמרה מסכת קידושין. זאת אומרת, אמרה מתחתן עם יוכבד מחדש. למה אמרה מתחתן עם יוכבד מחדש? כי פרעו זרק את הילדים ליאור, ואז אמרה מתייאש. עמד אמרם ואמר, לשבנו עמלים. בשיעור אחר הזכרנו שאויבי ישראל נסים למחוק לנו את השם. לכן אין שם. והלך איש עם בית לוי, והיקח את בת לוי, ותער האישה, ותלד בן. איפה השמות שלהם? נמחקו השמות בספר שמות. מוזר, לא? פרשת שמות. אין שמות בפרשה. למה? כי אויבי ישראל בקשים למחוק לנו את השם. פסוק לפני כן, סוף פרק א', כתוב. ויצב פרעה לכל עמו לאמור, כל הבן הילוד, היורה תשליכו. לכל הבת תחיון, אומר המדרש, תחיון אליי. מה הוא בעצם מבקש לעשות? לפגוע בקדושת המשפחה. להפריד בין הגבר לבין האישה. לטבוע את הגברים למשכב זכור. להגיד לבן, אולי זה יותר מתאים לך. לשבש את הדעת. זה לא התחיל היום. זו תרבות. ככה מנסים להטביע אותנו. רואה את זה אמרם, ואמר לה, שבנו אמינים. הוא מתייאש. אמרם, גדול הדור היה, הגמרא מסכת מגילה כותבת שהוא לא טעם טעם חטא. אחד מארבעה שלא טעמו טעם חטא. הוא לא חטא מעולם. זה אפילו לא נחשב לו כחטא. אבל הוא גירש את אשתו. עמדו כל הגברים וגירשו את נשותיהן. גירושים לאומיים במצרים. כל הגברים, אומרת הגמרא, וגירשו את נשותיהן. הגבר מתייאש. אם עכשיו יהיה בן, נזרוק אותו ליאור. מה, אנחנו יוצרים פה התאבדויות מההתחלה? הרג מההתחלה? אז לי, חייבת. אומרת מרים לאבא, אבא, קשה גזרתך יותר משל פרעה. פרעה לא גזר אלו הזכרים, אתה גזרת גם על זכרים, גם על נקבות. הוא לא גזר בעולם הזה, אתה גזרת גם בעולם הבא, וכן זו הדרך. היא תוקפת אותו, תראו גמרא בסוטה י' ב'. ואז הוא, בסדר, יחזיר את אשתו. עמדו כל הגברים והחזירו את נשותיהן. היה גירושים לאומיים והייתה חתונה לאומית. כי במצרים אנחנו מתעצבים. אנחנו מבינים מי אנחנו. אנחנו מבינים את הקשר שלנו לריבונו של עולם, בני בכורי ישראל. ולכן רק הקדוש ברוך הוא, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא אחר, יציל אתכם ממצרים. ואנחנו גם מבינים מי אנחנו. אנחנו לומדים לאפיין את הדמות הגברית ואת הדמות הנשית מתוך מצרים. וחז"ל באו ואמרו שהגבר התייאש והאישה לו. הן עוסקות בילודה, הן מילדות. איפה? במקום שמבקשים לזרוק את הילדים לאור. במקום שהכי מתבקש היה שאתן שמילדות ילד אחד ולמחרת רואות אותו טובע בתוך היאור, תתייאשו. הן לא מתייאשות. הן לא מוכנות לוותר. מחילה מכבודכם הגברים, כן, סליחה, אבל הגברים מתייאשו. מה שגרם לחזרה זה שמרים באה והפצירה באבא.
בגלל מרים?
ואמרה לו, קשה גזרתך יותר משל פרעה, כך אומרת הגמרא. ואז הוא מתעשת על עצמו, והוא מבין, אוקיי, בסדר, אז נחזיר. אוקיי. אז אנחנו מבינים קצת, אולי טיפה יותר עכשיו, למה חז"ל באו ואמרו, לא בזכות משה ואהרון יגלו ישראל ממצרים, ודאי שיש להם חלק גדול. וחז"ל לא באו להתייפייף בעיני אנשים. זה הבלים של העולם הזה, של תרבות העולם הזה, שמבקשים להכניס לנו מילים לפה. חז"ל אומרים את האמת. האמת של התורה לא משתנה לעולם, לא בגלל כתבה תקשורתית ולא בגלל שום דבר אחר. והיה להם מצלמות מול העיניים כדי שיפחדו לדבר. וגם היום לא מפחדים לדבר, אומרים את האמת. בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל ממצרים. זה הדרת נשים של התורה, לא? בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל ממצרים. מה חז"ל ראו באישה? שקצת השתבש לנו ואנחנו לא שמים לב לזה. הם לא אמרו בזכות משה ואהרון. למרות שוודאי מקומם, ודאי קשור לגאולת ישראל. אבל הם באו להדגיש נשים צדקניות, לא רק מרים. מה היו עושות אותן נשים צדקניות? אומרת הגמרא, גם בסוטה, בדף י"ד, כש... שהגברים היו מתייאשים מעבודת הפרך הקשה. תכבנת העבודה על האנשים ואל ישבו בדברי שקר. פרעה מבקש עוד ועוד לתת עבודה לגברים, והם עובדים מצאת החמה, מצאת הנשמה, וזה קשה וזה כואב. מה עושות באותו זמן הנשים? הנשים, שאני אוסיף ואדגיש, שעברו שם התעללויות לא פשוטות במצרים. כפשוטו. מה הן עושות? אומרת הגמרא, בזכות אותם נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגלו ישראל ומצרים, דרש רב אווירה. בשעה שהולכות לשאוב מים, הקדוש ברוך הוא מזמן להם דגים קטנים בחדיהן, ושואבות מחץ המים ומחץ הדגים. ובאות ושופטות שתי גדרות, אחת של חמין ואחת של דגים, הוליכות אצל בעליהן לשדה ומחריצות אותן, וסחות אותן ומאכילות אותן ומשקות אותן. עם ישראל שבור. מה עושות הנשים? לוקחות מביאות לו דגים. כך תאכל. הולכות ואוספות מים. כך תקווה. אתה הולך במדבר, אתה צמא למים, בתקווה. קח את הדגים, הם נגד עין הרע. הם נולדים לתוך סכנות. הדגה ישר בולעת כל כך הרבה מהם, כי היא צריכה לחיות. הדג נולד לסכנה של אמא. ודאי לתוך כל סל הסכנות שיש לו מתחת למים. והוא לא מאבד תקווה. הוא נשאר תמיד עם עין פקוחה. אפילו במסעדה הוא רואה אותך. מה מבקשות אנשים לרמוז לבעלים שלהם? אל תאבדו תקווה. חרף כל הצרות, חרף כל הקשיים שיש, צריך עדינות נפש. לראות את התמונה הנכונה, במיוחד ברגעי משבר. אומרות אנשים, זה התפקיד שלנו. לא להתייאש. אחר כך בשירת הים כתוב שעם ישראל שר, חוצה את הים ושר שירים גדולים לריבונו של עולם. ואז כתוב, ותיקח מרים הנביאה את התוף בידה ותצאנה כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות. איפה תופים? לא היה לך בקושי זמן להכין מצות. מתי הכן תופים? השאלה שלנו שואל בפרק דרבי אליעזר, והוא אומר, וכי מניין היו לישראל תופים ומחולות במדבר? אלא הצדיקים היו מובטחים ויודעים שהקדוש ברוך הוא יעשה להם ניסים וגבורות עד שיוצאים ממצרים, והתקינו להם תופים ומחולות. נגיד את זה במילים שלי. כשפרעה גוזר כל הבן הילוד היורה תשליחו, הולכות אנשים ומכינות תופים. אנחנו נצא מזה. אנחנו עוד נרעיד את העולם בכל התופים ונגיד, לא מעניינת אותנו הגזרה של פרעה. אנחנו לא מפחדות. אנחנו לא מאבדות תקווה. וכשכל ישראל רואה את דמות יוקנו של משה רבנו, והם בטוחות שהוא מת, והם בטוחים, סליחה, עם ישראל שמשה רבנו מת, כי 40 יום ו-40 לילה, איך אפשר לא לאכול ולא לשתות? הוא הלך להביא תורה. איך אפשר לעלות להר? למה לא התייאשתם לפני כן? מה קרה לכם? השטן בא. הראה דמות מיתתו של משה רבנו. והגברים מתייאשים. הולכים לעגל. נכון, הכוזרי, הרמב״ם, מסבירים, ודאי. פרשת כביסה עוד מעט. לא התכוונו לחטוב ולהחליף את הקדוש ברוך הוא חס ושלום, אלא כנראה הבינו, משה רבנו, מנהיג, בדמות אדם, לא יכול לשמש יותר כמנהיג, כי אי אפשר לא לאכול ולא לשתות, ולא לישון כל כך הרבה זמן. צריך תחליף. מה הכרנו במצרים? הכרנו עגל, אז נעשה את העגל. לא יכול להיות שיהיה אהרון, כי זה אותו דבר. לא, זה שיעור לפרשת כתיסה. אבל מה שיוצא מכאן זה, שמי שחוטא בחטא העגל זה הגברים. ואנשים לא חוטאות. למה הם לא חוטאות? הם לא חוטאות כי הם לא מאבדות תקווה. אנחנו מעצבים לאט לאט את הדמות הנשית. יש עוד הרבה מקורות שאפשר לראות את זה. נתנו ונגענו רק ממש בקצת. אבל צריך לדעת. האישה היא האור בבית. היא השכינה בבית, אומר הזוהר הקדוש. היא לא איזה חפץ שאתה יכול לזלזל בו, כמו שתרבות המערב מזלזלת בנשים עם התקנות והחוקים שלה. היא לא משהו שאתה יכול לבוא ולהגיד, יאללה, בוא נהפוך אותך, נהפוך את התפקיד שלך למשהו אחר, כי אתה מאבד את כל הבית. היסודות של הבית יכולים להיות ראויים אם האישה הופכת להיות כמו גבר. חוכמות נשים בנתה ביתה. היא בונה את הבית בישראל. כי היא עדינה. כי היא טהורה. והעדינות והטהרה מאפשרות לא להיבלע בתוך חבלי העולם הזה, אלא לשמש בנבואה. לכן, אישה גדולה מגבר, שרה גדולה מאברהם בנבואה, כי יש לה יכולת עדינה מאוד לא להישאב אחר חבלי העולם הזה, לא לראות בחומר כעיקר. ולכן, בגלל העדינות הזאת, היא לא יכולה להיחשף לרוע. הרוע הפוגם בנשמה. ההרג. הרג, גם אם זה תחת קיום מצווה אפילו. הוא מזעזע נפש עדינה. גם ילד קטן שהורג מחבל, הנפש שלו מזדעזעת. אפילו שהוא פעל בטוב. וכשרוצים לבנות בית, כשרוצים את העדינות הנשית הזאת, זה נוראי לילד שגדל עם אבא ואבא. זה לא דרכה של תורה. זה לא הדרך שהקדוש ברוך הוא רוצה בה. אף אחד שלא יסלף את התורה. מי נתן את הבעלות בכלל לתורה לבוא ולהמציא שטויות כאלה בהלכה? רק מי שלא מבין תורה זורק משפטים כאלה לאוויר. צריך אימא בבית, צריך יסודות, צריך עדינות כלפי הילדים. לא רק הבריאות הזאת שהיא חשובה, אבל לא בשביל שהילד יגדל תחת הידיים העדינות של האימא. אם התרבות מבקשת להפוך את האישה להיות כמו גבר ולהתנהג כמו גבר, היא מאבדת את העדינות שלה, את היסודות של בניין הבית. ולכן חז"ל באים ואומרים, עזבי, ברור שאת תדעי מה לעשות עם הכסף, אז למה אישה לא יורשת? קשה מאוד להבין את זה היום, כי אנחנו סביב הרבה כסף, אבל בגדול באידיאל של התורה, מה אתה אומר בכתובה? ואני אזון, ואפרנס, ואחלקל, אני אעשה את הכל. כי את המלכה בבית, אז אם צריך לקנות לי או לך, זה לך. אבל העיסוק הזה עם הכסף, שמביא לפעמים לתחכים בתוך המשפחה, שמגשים אותנו, שזה לא רק לירש וזהו, זה להתעסק איתו כל הזמן. זה מוריד אותך לעולם הזה כשאת משמשת בנבואה. כשאת בגודל. לכן אישה לא צריכה לירש. יתקבל הכל גם בלי הירושה. כי זה תפקידו של הבעל. ולהעיד על רצח? די בזה שראית את הרצח. את הרבה יותר חשובה לנו מהרוצח הזה. נשמע אותך מחוץ לכותלי בית הדין. אבל מקום שכל הזמן שומעים בו על רצח והרג, זה לא לך. אף אחד שלא יפגע בעדינות הנשית. אז לא צריך שהיא תיכנס לשם. כל התשובות שנגיד הן לא זלזול באישה, והן לא בריחה והתחמקות. אנחנו לא משקרים כשאנחנו מדברים דברי תורה. הם העצמה אדירה ויחס אדיר. מי ילמד אותנו היום איך להתייחס לאישה? מי שבתרבות שלו, בשפה שלו, זה לא כזה נורא אם צורכים בבית על האישה. האם בשיעורים האלה מלמדים גם על זה? כמה זה חמור להרים את הכל על אשתך? דיברנו על זה שיעור שעבר. האישה היא עדינה, היא רגישה. הרגישות הזאת נובעת מהטהרה שלה. לכן היא לא אוהבת להיחשף, אפילו לגועל. כן, אפילו זה קשור לנקודה הזאת שכשאתה רואה ג'וק, אתה דורך עליו. אני לא בעד להרוג סתם בעלי חיים. כן, בבית ומפריע זה מותר. אבל לא צריך יותר מדי לאמץ את ההשחטה וההרג. והיא מפחדת. או לא מפחדת, היא זה דוחה אותה. זה לא בגלל שהיא חלשה. מה פתאום? זה לא זלזול בה. זאת עדינות. והעדינות הזאת צריכה להיות להישמר בטהרה. אם אנחנו אומרים לה, בואי תהיה גבר. בואי תפתחי את הגוף. בואי כל הזמן ככה, ובואי כל הזמן ככה, ותדברי כמו הגבר. ותהיה בקשיחות כמו הגבר. אנחנו מאבדים אותה בבית כאימא. מה המוסד הכי גברי היום במדינת ישראל? צבא. צבא. זה לא קשור ליכולות שלך. יכול להיות שטכנית את בסדר גמור ויכולה להחזיק נשק וגם להרוג. זה לא השאלה בכלל. אגב, בסוגריים, גם בשאלה הזאת את לא תוכלי להיות כמו הגבר בדבר הזה. יש אחת, שתיים שכן, כמו שדיברתי איתכם אז. אבל הסך הכללי אנחנו רואים שזה לא ככה. למה זה לא ככה? כי לאישה במבנה שלה יש דברים שמקבילים אותה. מעבר למה שאנחנו מכירים אחת לחודש. אי אפשר לעצור מלחמה בגלל זה. פעם, היה עכשיו השבת, התפרסמה כתבה של דוקטור חנה קטן, אישה צדיקה מאוד, עתירת שמיים טהורה, שעוזרת גם להרבה נשים לפרות, להרות. ואחד הדברים שהיא כתבה, זה, אולי אני אקריא לכם כבר. היא כותבת ככה, ממש זה קצת ממה שהיא הביאה. כל אורתופד צבאי יכול לספר על מחזורי טירונות שבהם מספר הלוחמות שפנו למרפאה עם כאבי שוקיים ושברי מאמץ היה גבוה באופן חריג. עד ששונו סרגלי האימונים, אני זוכר שכבר בתקופה שלי, לפני 23-24 שנה, גם כן זה היה ככה. שהבנים יש להם לבוחן לורן של קצינים או ברור פשוט, זה היה 650 נגיד ב-2000, והייתי קרוב לזה. והבנות זה היה הרבה 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 יותר. אבל למה? אם זה לוחמת, אז היא צריכה בדיוק אותו דבר. אנחנו לא יכולים לחכות לך להגיד, לא יכולה להגיד למחבל, יש לי עוד דקה. זה לא עובד ככה. כנ"ל בשכיבות צמיחה ובשכיבות בטן והכל. אז עד ששונו סרגלי האימונים, קצב העלאת העומסים בסוגי הציוד. שם בשטח המאובק של מסלולי האימונים מתברר כיצד התאמה מגדרית איננה ויתור אלא חיסכון בפציעות, קיצור זמני השיקום ושמירה על כשירות ארוכת טווח. אחר כך היא גם אומרת בכלל לא צריך להתגייס, לפחות שדרת את זה פה. אם המוסד הגברי הכי גדול במדינת ישראל זה צבא, אז עכשיו מה המגמה שלך? אם המגמה שלך שאישה תהיה כמו גבר, שים אותה בצבא, אתה צודק. אבל אם המגמה שלך זה שאישה לא תאבד את הנשיות שלה, את הטהרה שלה, את העדינות שלה, את הראייה הנבואית שלה, את היכולת שלה ללדת, אז אין לה מקום בצבא. ודאי לא כלוחמת. אבל בגלל שהצבא, המנטליות שלו היא גברית, אז גם אם היא לא לוחמת, שוב, זה לא קשור ליכולות, אף אחד לא מזלזל בה. למה תוקפים? כי רושים שהם זלזלים. זה לא קשור לזלזול. הפוך, זה בעצמה. אתה שעצך לעמוד במסדר, וכולם עכשיו יורדים משכיבות צמיחה וכתפות בטן. וקחי נשק ותארגי, בדיוק, זה המהות שלך, לקחת ולהרוג. זה לא שאת לא יכולה לעשות את זה, אבל זה לא המהות שלך, את עדינה, הרצח זה לא לך. גם לגבר דרך אגב, אנחנו לא מחפשים לרצוח, צבא הגנה ולא התקפה לישראל. אם צריך, אז קודשים את האומות, ברוך השם. כל מי שמראה לישראל. אבל גם המהות שלנו זה לא להרוג, אבל אם כבר צריך, אז זה תפקיד גברי, ולא תפקיד נשי. עוד כמה דקות אני אעשה. אז גם מי שלא הופכת להיות לוחמת ועוברת מסלול של טירונות, של הקשב ושל ריצות ושל דברים שהם זה, ישר תבואי, באת לפה נכון? קחי קיטבק, תעמיסי על הגב, תבואי, תסדרי את הזה שלך. יש הרבה נשים בצבא. עכשיו אני מדגיש שוב, כמו שאמרתי פעם שעברה, כל מי שעכשיו כבר הלכה לצבא, אז אנחנו נכבד אותה ונעריך אותה ונוקיר אותה על הרצון הטוב שלה לעשות טוב למען עם ישראל. אל תתבלבלו, לא מזלזלים חלילה, ודאי באישה שכבר נתנה את נשמתה לעם ישראל. לא מזלזלים, אנחנו רק אומרים מה לכתחילה. כן, שירות לאומי זה אידיאל. לבוא ולגעת בדיוק בתפקיד שלך, בתכונות שאת יכולה לגעת בהן ולעשות אותן כמו שצריך. כשאת נכנסת למסגרת הצבאית, אז את פשוט נעלמת שם בתוך התרבות הזאת. התרבות של ההקשב, של הטירונות וההמשך, של המסדרים. רגע, שנייה, זה לא מתאים לה. לא משנה, כבר נכנס לפה פנימה, תהי כמו כולם. ואז נאבקים על זה שתהיה בצבא, אבל הטבלאות האלה עם האיקסים של השחיקות מתחילים כנראה מהיום הראשון והשני של השירות שלה. והרבה מאוד מתחרטות, והרבה מאוד לא רוצות להגיד שהן מתחרטות. כאילו התחתנו עם הצבא. יש גם כאלה שחוטפות הרבה דברים קשים בבית והם התחתנו כבר. לא אומר שבכל דבר צריך עכשיו להיפרד, חס ושלום, ממש לא. אישה צריכה לדעת גם לעמוד על שלה בבית ולקבל את הכבוד הראוי לה. גם הגבר כמובן. לפעמים הגבר הוא מרגיש בגלל שזה הכוחניות שלו. והרבה דברים הוא צודק בהם, אבל לפעמים הוא מביא את זה גם הביתה. אז בחינוך הילדים הוא טועה, כשהוא כל פעם צורח על יד שלו, בוא נה לפה אמרתי לך, בוא נה לפה אמרתי לך, והוא כל פעם מגביר את הקול שלו, כאילו זה עוזר יותר. והילד ככל שהוא גדל יותר, הוא כבר עושה ככה, כי הוא אומר, די אבא, די, די, נו, אבא תצעק עליי עכשיו, כי אין לי כוח לשמוע את זה שוב. אם היינו יכולים לפתוח את פי האתון, את פי הילד הקטן, שיגיד לאבא, אבא, לא ככה מחנכים. אותו דבר גם ביחס לאישה. ולכן גם מי שלא לוחמת, כשהיא נכנסת לתרבות הזאת, זה מושך אותה לכיוון אחר שלא מתאים לה. כי היא צריכה להוליד את בית ישראל. כי היא עדינה. היא ראויה לנבואה. ולכן רק נשים יולדות. ולא גברים. כי אם גבר היה יולד, זה היה נגמר באחד. עם כל הכוח הפיזי שלך, הכוח הרוחני הנשמתי של האישה הוא יותר גדול. היא לא מאבדת תקווה. כמו מרים וכמו כל הנשים שיצאו ממצרים, שלא איבדו תקווה. ולכן גם אם הקושי הפיזי מאוד 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 גדול, האישה בלידה היא היחידה שתרצה עוד. שתסבול 9 חודשי לידה בקושי רב, היא מבינה שיש באופק משהו גדול שהולך לקרות. לכן ההגדרה מי יהודי ומי לא יהודי על פי התורה זה רק על פי האישה. העולם חושב בדיוק הפוך, וזה מבליט בהבלטה ברורה מי מייקר את אנשים ומי לא. זאת הנקודה המרכזית. ועכשיו, אגב, גם בצבא, בסדר? אמרנו שאנשים מסתכלות לרחוק ולא מאבדות תקווה, נכון? מה התפקיד הבולט היום של נשים בצבא? תצפיתניות, זה לא סתם. אני לא אומר שזה צריך להיות התפקיד הזה, כי לדעתי העיקרון של הכניסה לצבא הוא עיקרון ברור. לא. לא. אגב, מי שלא מתגייס, צריך להתגייס. בסדר? גם פה אנחנו לא מפחדים לדבר. אני בכלל חושב, בסוגריים אני אומר, שהטענה הזאת של להתגייס לצבא היא זו שתפגע לי בלימוד התורה? מה קורה פה? גם אם בטווח הקצר נגיד שכן, נגיד שכן. כמו שעסקנו בלבנות את הארץ, זה ברור שהרבה אנשים שעסקו לבנות את הארץ לא הצליחו ללמוד תורה. אז אתה מגן על עם ישראל ומוסר את הנפש, נראה לך שהקדוש ברוך הוא יקפח את שכרך? אתה תחזור מתאור לבית המדרש אם תלך לצבא. לימוד התורה שלך ישתדרג פי כמה. אתה מוסר את הנפש על האומה הישראלית. אתה מוכן למות למען עם ישראל. הקדוש ברוך הוא, אין דבר נעלם ממך ונסתר מנגד עיניך. הוא לא יראה את הדבר הגדול הזה וייתן לך שכר אדיר גם בלימוד התורה. סוגר סוגריים, זה דיון אחר לגמרי, צריך ללבן אותו ולדבר עליו הרבה. אבל זה לא קורה בגלל שהעליהום לא נעשה בצורה נכונה. הבקשה והדרישה לשירות היא לא נעשה בצורה נכונה, ובזה אני כן מסכים. כשהגבר אומר שאלנו שאלה על שלמה המלך, מוצא אני מר ממוות את האישה. מצד שני אומר שלמה המלך, מצא אישה, מה? מצא טוב, ויפק רצון מאלוקים. אישה זה רצון השם, ויפק רצון מאלוקים, זה הרצון. מדייקים הפרשנים, לא של היום, כבר מזמן, גם של היום ודאי. לא התעוררנו לזה בגלל הסוגיה הזאת, תלמדו תנ"ך עם פרשנים, תבינו את זה. מוצא אני, הבעיה בי, איך עמדתי איתה בחופה, חיבדתי אותה, אהבתי אותה, ועכשיו היא הפכה להיות מר ממוות. הבעיה בך אדוני, מוצא אני מר ממוות את האישה, אומר שלמה המלך. אם אתה מסתכל עליה ביחס של גבר אל גבר ולא מבין מה ניצב מולך, כי התרבות שיבשה אותך ואתה חושב שהיא צריכה להיות כמוך, אבל היא לא באמת כמוך, היא לא מתנהגת כמוך. אז עכשיו נוצרים פה חיכוכים, זה מתכון למשבר בנישואים, כי הגבר חי כבר בתחושה והאישה חיה בתחושה שהיא צריכה להתנהג כמוהו, אבל היא לא באמת כמוהו. ואז הוא מוצא אותה מר ממוות, מוצא אני מר ממוות, לעומת המשוואה האחרת של מצא אישה, מצא טוב, בלי אני, בלי אתה, זה שווה. ויפק רצון מלוקים, זה רצון השם, על זה מברך את האישה, ברוך שעשני כרצונו. כרצונו, זה לא איזה השלמה עם המציאות. אני האידאל האלוקי, רצון השם, כרצונו. אתם יודעים מה זה הרצון של הקדוש ברוך הוא? זה מידת הכתר, זה הדבר הכי עליון שיש. איך לקחנו את זה ככה והנמחנו את הברכה האדירה הזאת, את הבקשה הזאת, ברוך שעשני כרצונו, אשכנזיות מברכות. איך הפכנו את זה להיות איזה משהו כל כך רדוד? למה? שיבשו לנו את המוח, הזריקו לנו תאים סרטניים למוח של עולם מעוות, שנוהג אחרי כסף ואחרי אוכל ואחרי תאוות. אז המוח משתבש והמחשבות משתבשות, ולא יזיזו את אנשי התורה מטר מהאמת הצרופה והברורה של מה זה גבר ומה זה אישה. זה הנקודה. אם היית יכול להתמודד עם מה שהאישה מתמודדת, היית מברך, אז היית אישה. אם היית יכול לסחוב את כל הבית עליך, להיות היסודות של הבית, היית אישה. חלק מהפרשנים מסבירים שכשאתה אומר ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שלא עשה אני אישה, לא העמדת אותי בניסיון הגדול הזה, אלא נתת לי את מה שמתאים לי ריבונו של עולם, ואני משלים עם זה. לא בזלזול בגבר, אלא בהכרת כל אחד ותפקידו הוא. יש הרבה יתרונות לגבר ויש הרבה יתרונות לאישה, אבל כשמחליפים ביניהם, כשמשבשים, כשמעוותים, זה פוגע בכל השדרות של האוכלוסייה, כולם יחד. זה הנקודה. זה הסיבה שאנשים הם אלה שמבשרות את הגאולה, ומהם יוצא עם ישראל. אתה יכול לבחור אם זה יהיה כהן לוי ישראל, זה תלוי בך, בגבר. אבל אם זה יהיה עם ישראל, זה רק ואך ורק באישה.
למה הגבר מברך שבור שלא שני?
מבליט. אמרנו שההבלטה בלא זה מה כן. אז אני יודע דווקא את מה שיש לי. צריך תכתוב את הרב קוק, תראה טיפה יותר בעומק שם. כן.
אז למה שיותר נביאים דברים?
זה ביחס להגדרת הנבואה, אנחנו לא מסתכלים על הכמות, אנחנו מסתכלים על האיכות. בסדר? מסתכלים על האיכות. אז מצד האיכות, שמה שצריך באידיאל הכי 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 סופי, בוא נגיד ככה, בסוף בסוף בסוף, למגילה קוראים מגילת אסתר, ולא מגילת מרדכי. למה? הוא לא השתחווה לאמן, נכון, הכל טוב. אבל בוא נראה אותך נבעל למלכה גויה. לא בזלזול במרדכי, חלילה. אלא להבין שעד לשם היא מוכנה למסור את הנפש של האסתר. להיבעל למלך גוי, ותילקח אסתר, היא לא מוכנה ללכת לבד. זה דוחה אותה, זה מגעיל אותה. איך להיבעל למלך גוי? זה לא תרבות.
הבנתי אבל ש...
והנקודה הזאת היא חייבת להיאמר. אסתר, לכן המגילה נקראת על שמה. כי המסירות נפש האמיתית היא לבוא ופשוט להתמסר ולהיבעל למלך גוי. אז אני אחלל את עצמי. ואני אציל את כל עם ישראל. כן.
לגבי העניין הזה, כאילו, צריך... גילוי הראיות עדיף למות מאשר שבעצם...
לא ברובד לאומי, לא ברובד לאומי. יש גמרא במגילה שעוסקת בדבר הזה, תראה את הסקות שם.
אני הבנתי שמרדכי יצר סוג של שקט כזה, שהייתה הולכת ל...
אז אני אומר, זה גישות, זה גישות שונות פרשנים, ובגדול גם חז"ל מסבירים, קרקע עולם הייתה, בואו לא נברח מהנושא.
יש לי שאלה, קודם כל לגבי התורה, אם אישה היא יותר במעמד מהגבר, למה היא לא לומדת תורה נגיד, יכולה להגיע למקומות הרבה יותר?
א', היום גם נשים לומדות תורה, שאלה מה? שאלה מה? מה יותר מתאים לה? לא נגענו עכשיו בכל המאפיינים של האישה בבית ואת הכל, אגב עשו פעם סקר. בסדר, אני לא צוחק, סקר אמיתי, שלקחו מדגם של הרבה מאוד גברים והרבה מאוד נשים, שהם בעצם זוגות שהלכו יחד במדבר. ואז אחרי, ואז פתאום הם מאבדים את הדרך, בסדר, הם לא מוצאים כבר את המקום, והפסיקו לשלוח להם הודעות איפה אתם נמצאים, והכל, אל תדאגו, אנחנו בקשר איתכם, נגמר הקשר. ויש להם אוכל לשלושה ימים. שלושת הימים הראשונים כשיש אוכל, מי שיותר דומיננטי וככה שולט זה הגבר. אחרי זה, נגמר. מי שמחזק את הרוח זה האישה. כי היא לא מאבדת תקווה. אנחנו נצא מפה, אנחנו נצליח. אתם מבינים כמה זה חשוב? כמה זה חשוב בבניין בית ישראל? כמה זה חשוב לאומה הישראלית הדבר הזה? זה גאולה. זה עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה בגלל ההסתכלות הנשית הזאת. שבאה ואומרת לנו מאז תחילת הדרך, אל תאבדו תקווה. וגם עד הסוף. לא מאבדים תקווה. אדם הראשון נפרד מאשתו בעץ הדעת, אחרי חטא עץ הדעת, אומר הרי הקדוש, הוא איבד תקווה, הוא חטא. וחווה אומרת לו, שנייה, שנייה, גם אם טעיתי, שנייה, בוא נתקן. עשיתי טעות, אבל בוא נתקן. הגבר צריך לתקן. לתקן את הראייה. כל אחד מקבל מהאחר. אתה מתחתן עם אישה כדי להשלים את החסרונות שלך. את מתחתנת עם גבר כדי להשלים את החסרונות שלך, כדי לקחת ממנו קצת, אבל לא להפוך להיות כמוהו. זה חשוב, זה דק מאוד, זה עדין מאוד. כן.
בגלל ש... ראיתי פשוט ששימון היה לו עניין... נשים לקראת, אני אומר, זה פותק. אז בגלל זה אמו התנבא ולא אביב. אז מה העניין?
שמעון או שמשון?
כן.
טוב, אז זה פה צריך להבין את זה. זה שאלה ארוכה מניעה, מה שאתה שואל, זה גמרא בסוטה עוסקת בדבר הזה. זה די ארוך, אבל בקצרה, שמשון כדי לתאר את שמו, כל מה שהוא עשה זה לשם שמיים. שמש הוא מגן השם, שמשון בדורו, מה הקדוש ברוך הוא מגן על ישראל בדורו, כך שמשון מגן על ישראל בדורו, אומרת הגמרא. כל מה שהוא עשה, כל מה שהוא עשה היה לשם שמיים. כמו האיש שלנו בדמשק שנכנס לסוריה ומבקש אלי כהן לחלל את עצמו בשביל להציל את האומה הישראלית, ככה עשה שמשון. כן.
אז
אבל הרב אמר שכל העניין גם שאישה וחבי זה כאילו העניין שזה הורס את הלינון שלה וכל זה, כי העניין של השמיכה וכולי, אבל איך פוגש בתוך כשהיא לא קרבית?
גם כשהיא לא קרבית יש תרבות בצבא, ושוב לא נזה במי שכן בפנים חס ושלום, אבל אני אומר יש תרבות בצבא. התרבות של הצבא היא תרבות גברית, זה תרבות גברית, המסדרים האלה ואתן לי הקשב וכל זה, זה בוודאי איזה גברי.
זה קורה גם בלא קרבי?
בטח, גם בתירונות ודאי, אבל גם ביחס, בסדר? גם ביחס, היחס של החיינים הוא כזה בדיוק אותו דבר, גם בדברים שדורשים פיזיות מאוד 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 גדולה זה לא שייך. בוא נגיד ככה, באמת אני אומר, אישה בצבא לא צריכה לקרצף סירים כאלה ענקיים, שלמים, גדולים כאלה עם השריות סלחמין של שבת, ולשפשף ולשפשף ולשפשף, והידיים שלה נגמרות בתורנות שלה, כי זה משהו שדורש פיזיות מאוד מאוד גדולה. זה כמו שאתה מקל עליה במשקל שהיא סוחבת, גם בזה. אבל כשאתה לא רואה הבחנה ולא רואה שום הבדל, אז זה הכל ככה, אותו דבר. כן.
דיברנו שהגבר הוא זה שצריך לפרנס והכל, אז למה אישה עובדת היום?
אני לא אמרתי שהגבר הוא זה שצריך לפרנס, אני לא זוכר שאמרתי את זה, אמרתי ששניהם. אני יודעתי היום כדי לחלקל בית, אז האישה גם כן צריכה, צריכה לעבוד. זה לא סותר את זה. אפשר לעבוד ולא לאבד מהאמת שלך. את לא צריכה לעבוד שעות נוספות, את לא צריכה לעבוד בעבודות של סבלות ודברים כאלה. העיניים מראות לאן העבודה הנשית הולכת ולאן העבודה הגברית הולכת, וזה מראה, כי את לא יכולה להתכחש למי שאתה. בסדר? לא מצאנו, תראו לי כמה נשים מצאתם שעובדות בבניין. כמה? אני לא ראיתי אפילו אחת. טוב, אז עכשיו יבואו וימצאו אחת ויעשו עליה כתבה. אני עובדת בבניין, אני והכסדה שלי. תנו לזה איזה שם כזה, כאילו, מפוצץ בתקשורת. כן. אני בניתי את החדר הזה. וזה היה הממד. וואה, קשוח. אני הצלחתי. בסדר, נו, תשחררי. מה היא באמת אומר? זה רק מחבל. אני באמת כל הכבוד לך. ועדיין, האם זה אומר שזה הייעוד שלך? לא. ואין פה זלזול בך. כן.
הרב אמר שאישה היא הרבה יותר טהורה והרבה יותר מתרחקת מהניקוד מהממיל והלב. כמו שנשים פחות חוטאות?
א', אני חושב שכן. אני חושב שכן. ודבר שני, אתה רואה, הקשר של האישה לריבונו שלנו הוא כל כך טבעי, עד שהיא צריכת להתפלל רק תפילה אחת ביום. כי זה נשמתי, זה מאוד מאוד עמוק. הדינות הנשית הזאת, הנבואה הזאת, היא מקרבת אותה לקדוש ברוך הוא. היא לא צריכה כל הזמן, אתה צריך כל הזמן את החמצן הזה, תן לי להרגיש קרוב, תן לי להרגיש קרוב. אז אתה צריך להתפלל שלוש תפילות ביום. אבל אצלה זה כל כך טבעי, כל כך טבעי, שהיא לא צריכה את זה. תפילה אחת, די בזה. זה מורגן גם בהלכות, כמו שאנחנו אומרים. כן, שאלות נוספות? כן, אחרונה.
האידיאל זה עדינות גם לגבר?
לא, גבר לא צריך עכשיו להיות עדין יותר מדי, זה משגע אותו, מתחיל לדבר בשפה קצת לא נורמלית. לא, באמת, מה זה? אתם צריכים לפתח שרים, אתם צריכים לפרק את עמלק לחתיכות, יש לנו מלחמה פה מול איראן. מה עכשיו עדינות? אמנם בנפש כן, עדינו העצמי, להיות עוצמתי, חזק, עם שרירים, עם גבורה. בנפש כן. כשאתה מדבר עם אשתך, תהיה הכי אצילי שיש. תדע לומר לה כמה אתה אוהב אותה, כמה היא הכי יפה בעיניך, ואין מישהי שמשתווה לה בכלל. מה זה התרבות הזאת? מה זה הגועל הזה להסתכל על בנות אחרות בטלפון? מה זה? איפה הכתר והיעלון שלך בבית? איך זרקת אותו? איזה תרבות זאת שמתירה להסתכל על נשים אחרות? אתה רוצה ללמד אותי מה זה להתייחס לאישה? לא אותי כצח את התורה? בוא תלמד תורה, אתה איך התורה מתייחסת לאישה. בוא תלמד את הרמב״ם, בוא תלמד מקורות נוספים. תימתה מצויה, תיזהר. אתה גורם לה כל הזמן להרגיש נחותה כשאתה מסתכל על בנות אחרות. איזה תרבות זאת? צריך לדבר נורמלי. לא האנשים, חליל, אנחנו אוהבים את עם ישראל, אהבה אינסופית, את כולם. אבל התרבות, איך, זה דוחה. איך אתה יכול בכלל? איך אתה מרשה לעצמך להסתכל על בנות אחרות? אדם נשוי, מסתכל על בנות אחרות, צריך לשדר את האמירה הכי אמיתית שיש. זה דוחה, זה מגעיל. יש לך יעלום צרוף בבית, הכי טהור, הכי עדין שיש, אשתך, מלכת הבית, כלילת יופי, השכינה בבית. ואתה מסדר את המראה כשאתה נוסע ברכב, מסתכל על בנות אחרות, ועוד לפעמים לידה. איך אתה מעיז ככה לפגוע? אולי כי אתה חושב שהיא כמו גבר. אז כאילו, בסדר, בקטנה. באות אליי הרבה, באים כמה זוגות כדי להתייעץ לפעמים בדברים שנישואים. אחד הדברים שהכי מפריעים לאישה, שסוף סוף יודעת ככה לדבר ולהגיד את האמת, אני לא יכולה. הוא אומר לי, כל עוד לא נגעתי, הכל בסדר. אני רק מסתכל. תיהרנו את השרץ. הכשרנו תרבות לא לנו. לא לנו השם, לא לנו התרבות הזאת. גם זוגות לא דתיים מודים בזה שזה לא לנו. ודאי אנשים שלהם. אני הייתי מלמד הרבה שנים במכינות לא דתיות. מעורבות. לא דתיות, מעורבות. ושם הבנות תמיד היו אומרות לי, גם הייתי מלמד סטודנטיות. תדברו עם הגברים, נמאס כבר. אנחנו לא צריכים כל הזמן לעמוד מול המראה כדי לשווק את עצמנו. כל כבודה בת מלך פנימה. תייחס אליה כמו בת מלך. כן.
אבותינו היה להם כמה
נשים. כשתדע לכבד את אשתך, נתחיל לדבר. באמת. זה היה חרם זה רבנו גרשום. הוא ראה שאי אפשר, בנה, בן אדם לא יודע לכבד אחת. כן.
אם יש אישה שהיא עושה כאילו להיות, לא יודע, כאילו, להיות חנית כזאת, כאילו, אז זה כאילו אסור לה?
אבל תראה, בגדול כל מקרה לגופו. כל מקרה לגופו. אבל כתרבות, מה אנחנו, האם אנחנו רוצים עכשיו לפסוק משהו כתרבות, או לפסוק משהו נקודתי כלפי מישהי נקודתית שאצלה ככה וככה? כל מקרה הוא לגופו, וצריך לדון בכל דבר. ברוך השם, אני חושב שענינו על השאלות, נכון? בסדר? יש עוד משהו? אז זה פשוט, לא? שרות טובות לכולם.